חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים. השבת פרשת בלק, ובוא נלמד בעזרת השם מהו הסוד להצליח בכל תפקיד ציבורי שהאדם מקבל. בפרשתנו מסופר על כל הנושא של בלעם עם בלק. בלק שלח שלחים לבלעם ואמר לו, ואתה לכנה הרה לי את העם הזה, כי עצום הוא ממני, אולי אוכל נקה בו ואגרשנו מן הארץ, כי ידעתי את אשר תברך מבורך ואשר תאור יואר. כל כך היה מפורסם בלעם בכל העולם, שכל דבריו מתקיימים, והתורה מכניסה לנו בתוך זה את כל הסיפור, והנושא של האתון, כשכבר הוא כבר כן הלך עם שליחיו של בלק, ושם התורה כותבת לנו, ותרא האתון את מלאך השם, ותרבץ תחת בלעם, ויחרף בלעם, ויח את האתון במקל, ויפתח השם את פי האתון, ותאמר לבלעם, מה עשיתי לך כי קיטני זה שלוש רגלים? ויאמר בלעם לאתון, כי התעללת בי, לו ישחר בידי כי אתה הרקתיך. ותאמר האתון אל בלעם, הלא אנוכי אתונך שרחבת עליי מעודך עד היום הזה, הסכן הסכנתי לעשות לך כה, ויאמר לא. ויגל השם את עיני בלעם, וירא את מלאך השם ניצב בדרך וחרבו שלופה בידו, ויקוד וישתחו לאפיו. ואז המלאך, ויאמר בלעם אל המלאך, השם חטאתי כי לא ידעתי כי אתה ניצב לקראתי בדרך, ואתה אמרה בעיניך אשובה לי, וכולי. וגם בהמשך הפרשה אנחנו מוצאים עוד תוארים על בלעם, נאום שומע אמרי אל ויודע דעת עליון, מחזה שדה יחזה נופל וגלוי עיניי. מוריי ורבותיי מאזינים יקרים, הרי הדברים האלה קצת מופלאים מהבנתנו לכאורה, הייתכן בלעם הרשע, איך הוא זוכה לכאלה תוארים, לכזו גדולה, את אשר תברך מבורך, ואשר תאור יואר, מפורסם בכל העולם שכל דבריו מתקיימים, איך הוא זוכה לכזה דבר? ועוד יותר יודע דעת עליון, מחזה שדה יחזה, אלה דברים שלכאורה כדי לזכות אליהם, הרי זה לא דבר פשוט, זה לא דבר שמה בכך, שאדם יכול לזכות לכאלה דברים. אז איך ייתכן שבלעם זכה לכזו גדולה? ועוד יש לשאול, עלינו להבין, שהרי בתחילה הקדוש הוא נותן לו את האפשרות ללכת, ונותן לו את הרשות ללכת, ולאחר מכן ניצב לפניו המלאך בדרך, וחרבו שלופה בידו. ואם לולא שהאתון נתתה, היה הורג אותו. אז מה הפשעת? האם רצונך שאני אלך, או אין רצונך שאני אלך, כמו ששאל אותו בלעם? אז מדוע הדברים האלה לכאורה נראים כסותרים? מדוע המלאך צריך לבוא ולהפריע לו בדרכו? נקדים ונאמר, מוריי ורבותיי, מאזינים יקרים, הנה כאשר נתבונן בזמננו את רוח ההנהגה, נראה כשני סוגי הנהגה בעם. יש את ההנהגה הפוליטית ויש את ההנהגה התורנית, וההבדל תהומי ביניהם. הדברים ידועים שלכל שלפני כל בחירות יש חנופות של אנשי הפוליטיקה בכדי לגרוף כמה שיותר קולות להגיע אל ההנהגה הציבורית. ובאותו זמן אפשר לראות איך שהם מתחברים לכל אחד ומנסים להשפיע בכל דרך לעוד קול, ומרשים לעצמן לרדת אל העם ולהתחכך איתו בכל מיני הזדמנויות, ומניחים את הכבוד ואת היוקרה בצד, כי יודעים שבלעדי זה לא יהיה לו קיום. ואף מבטיחים הבטחות עד בלי די, שכאשר יעלו לתפקיד הנחשק יעשו חיל. אולם לצערנו המציאות שונה לחלוטין, ולאחר שעולים ומקבלים את התפקיד מתנתקים מהציבור, וכבר לא ניתן להתקרב ולא לדבר, כי יש הרבה מחיצות המונעות השגתם וקשר עמהם, ומתעלמים מכל ההבטחות שהבטיחו, וטענה פשוטה, מה שרואים מכאן לא רואים משם, והכל עורבא פרח. ואף מתרברבים על הציבור במעמדם. וישנם יותר מכך לצערנו, שמנצלים את מעמדם הציבורי לעשוק ולגזול רכוש הציבור, כאשר אנו עדים בתקופתנו עד כמה ראשי רשויות נחקרים על מעשה שחיתות, ובמקום לשרת את הציבור ולדאוג לטובתו, מנצלים את הבמה. מנצלים את אותה במה להרבות רכוש ולהעצים את מעמדם. אולם ההנהגה התורנית, בדיוק ההפך, אשר פועלת ברוח התורה, אינה כך. אלא כל גדול וכל איש ציבור יודע שתכליתו ותפקידו שניתן לו הוא שליחות ממרום לפי למען לשרת את טובת הציבור. והמפתח להצלחת התפקיד הוא כמה שיותר מסייע לכלל, כי זהו תכליתו בעולמו של איש ציבור, לפי שורשי נשמתו, עליו לתקן בהיקף גדול יותר. ולכן עילת העילות וסיבת הסיבות מגלגל את האדם לאותו מעמד, כי אפילו רש גרגותא מנשמיא, תפקיד הכי זוטר, זהו מכריזים עליו מן השמיים. כיוון דהיינו כל תפקיד ציבורי, הקדוש הוא מכריז כי רק הוא יודע, הוא היוצר, הוא הבורא, אשר יודע כל נשמה ותכליתה בעולם, מגלגל את הדברים שיתאפשר לתקן את חלקו השייך לשורשי נשמתו בימי חלדו עלי אדמות. ולזאת טובת הכלל לנגד עיניהם, ונוהגים בענווה, ובזה נבוא לפרשתנו. מתרצים חז"ל על השאלה באמת, כיצד בלעם זכה לכל זה, לגדולה זו, ואומרים על כך במדרש רבה בפרשת בלק, פרשה כף עוד א', שהקדוש ברוך הוא הצור תמים פעולו ככל דרכיו משפט, לא הניח הקדוש ברוך הוא לעובדי כוכבים פתחון פה לעתיד לבוא, לומר שאתה הרחקתנו, לא נתת לנו את הגדולה, את אותם נביאים, כמו שנתת לעם ישראל. לכן מה עשה הקדוש ברוך הוא? כשם שיעמיד מלאכים וחכמים ונביאים לישראל, כך יעמיד לעובדי כוכבים. יעמיד שלמה מלך על ישראל ועל כל הארץ, וכן עשה לנבוכד נצר. אבל מה ההבדל ביניהם? שלמה בנה את בית המקדש וכמה רננות ותחנונים, ואילו נבוכד נצר החריב את בית המקדש וחירב וגידף אלה על במותי אב. נתן לדוד עושר, אז מה הוא עשה? לקח בית על שמו. כל זה הקדיש את זה לשם בניית בית המקדש. נתן להמן עושר, מה הוא עשה עם העושר? לקח אומה שלמה לטובך. זה ההבדלים. העמיד את משה רבנו כנביא על עם ישראל, ולעומתו נתן לאומות העולם את בלעם. ומה ההבדל ביניהם? נביאי עם ישראל מזהירים את העם להינצל מן העבירות. ואילו אומות העולם, מה הוא עשה? בלעם הרשע העמיד פרצה לאבד את הבריות מן העולם. מה המדרש הזה מלמד אותנו? הורית לדעת כי יש שני סוגי מנהיגים. יש מנהיגי ישראל, כיצד מנצלים את מעמדם להטיב ולשרת את העם. ומאידך, מנהיגי אומות העולם, מנצלים את מעמדם לרעה. לכן נכתבה פרשת בלעם ללמדנו מוסר גדול ועצוד הצלחת החיים. כי הנה בלעם קיבל גדולה, אך ניצל אותה לרעה. ולכן עבד מן העולם בביזיון. לעומת מנהיגי עם ישראל שזכו לגדולה וניצלו אותה לטובה, לשרתת ולסייע לעם, זכו שהגדולה נשארה בידם. לכן הקדוש ברוך הוא פרשתנו מספר לנו שרצה הקדוש ברוך הוא להראות לו לבלעם ולכל העולם שאין ערך לאותה גדולה שקיבלת, של כל אשר תברך מבורך ואשר תאור יואר ויודע דעת עליון, לכל זה אין ערך. אתה מתגאה בגדולה שלך ומנצל אותה לרעה, את הכוח מהשמיים נתנו לך. לכן הוא נתן לו רשות ללכת, אבל הוא שלח את המלאך לעצור אותו בכדי להראות לו שאפילו האתון יודעת יותר טוב ממנו. שכאשר פתח השם את פי האתון והיא אומרת לו מה קרה, למה הקטע אותי וכו', ואומרת לו אבל יש מלאך, אומר לה אבל אנוכי לא יודע, הודה לפני העבדה ולפני כל המשרתים כדי להשפיל אותו. וזה מה שהקדוש ברוך הוא רצה להראות בעניין הזה, עד כמה אדם שהוא מנהיג שמקבל כוח, מקבל איזה מעמד ומנצל אותו לרעה. לעומת זה כשהאדם מקטין את עצמו ומקבל, מנצל את זה לטובה, זוכה להמשך של הדברים, כמו שמבואר במסכת חולין בדף פתת עמוד א', אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן משום רבי אלעזר ורבי שמעון, כל מקום שאתה מוצא דבריו של רבי אלעזר בנו של רבי יוסי הגלילי באגדה, עשה אוזניך כאפרכסת. כל דבר אגדה שלו מאוד מעניין, והוא דרש על הפסוק בדברים פרק ז', לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, חושקני בכם, שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. נתתי גדולה לאברהם, מה הוא אמר? ואנוכי עפר ואפר. נתתי גדולה למשה ואהרון, מה הם אמרו? ואנחנו מה? נתתי גדולה לדוד, והוא אומר, ואנוכי תולד ולא איש. אבל עובדי כוכבים, ההפך, נתתי גדולה לנמרוד, מה הוא אומר? הבה נבנה לנו העיר. לפרעה קיבל גדולה, אז הוא אומר, מי השם? לסנחריב, מה הוא אמר? מי בכל אלוקי הארצות? נבוכד נצר, אמר אלה על במותי אב, לחירה מלך צור, אמר מושב אלוקים ישבתי בלב ימים. הורית לדעת, חז"ל מלמדים אותנו, הדרך הנכונה בהנהגה היהודית להקטין את עצמו, ואילו דרכי הגויים ההפך, להגדיל את עצמם ולהתרברב. ומוסיף על כך במדרש רבה בבראשית פרשת לך לך, ארבעים שיצא להם מוניטין בעולם, אברהם שכתוב והעסך לגוי גדול, ומה המוניטין שיצא לו? זקן וזקנה מכאן, בחור ובתולה מכאן. יהושע שגם כן שמו הלך בכל הארץ, מה המוניטין שלו היה? שור מכאן וראה מכאן. דוד המלך שגם כן מלך, זכה לגדולה, המוניטין שלו היה מקל ותרמיל מכאן ומגדל מכאן. מרדכי היהודי, כי גדול מרדכי בבית המלך, ושמו הולך בכל המדינות, מה המוניטין שלו היה? שק ואפר מכאן ועטרת זהב מכאן. מה הפשט בדברים? מה חז"ל מתכוונים במוניטין הזה? אז קודם כל אצל אברהם אבינו שהוא עשה זקן וזקנה, בחור ובתולה, אומר המהרש"א שהכוונה היא שעשה לו תזכורת, לזכור את הנס הגדול, שבימי זקנתו אחרי ולותי הייתה לי עדנה. לעולם הוא לא שכח את חסדי השם. המוניטין שעשו, זה הכוונה, עשו לעצמם סימן, הסימן שתמיד יתזכר את חסדי השם איתו, ולא ישכח אף פעם את עברו. לכן אברהם אבינו עשה לו תזכורת, מצד אחד זקן וזקנה שזה היה המצב שהוא היה נתון בו, ומצד שני הנס שהשם עשה אותו כבחור ובתולה, ונולד להם בן. אותו דבר כאשר מדברים על יהושע, עשה לו סימן, מה הסימן שהוא עשה לו? שור מכאן וראה מכאן. שלא להתרברב, הכל בזכותו של יוסף הצדיק, בכור שורו הדר לו, תמיד לרמז שהכל זה זכות אבות, זה לא מכוחו, לא מכוח עצמו. אותו דבר, דוד המלך, למרות שהוא עלה לגדולה ועושר, עם הכל, לקח את מקלו ותרמילו מצד אחד, והמגדל מצד שני. גם כשאתה נמצא במגדל, אל תשכח את המקל שהיית רועה צאן, ומשם הקדוש ברוך הוא יעלה אותך ורומם אותך. וכך גם מרדכי, למרות שזכה לגדולה ולמלכות, אבל שם לו את הסימן לנגד עיניו, שק מצד אחד, ומצד שני את הגדולה, תעטרת זהב, ללמדך שאפילו כשאדם מגיע, שעטרת זהב על צווארו, אבל לא ישכח מאיכן זה, מאיכן הוא בא, מהשק והאפר. כך דרכם של גדולי עם ישראל, כך דרכם של מנהיגי עם ישראל, שזו הדרך תמיד, שאדם תמיד לא ישכח את חסדי השם איתו, שיבין שאותה גדולה, אותו תפקיד שקיבל, זה הכל יש לו תכלית ומטרה אחת, לנצל אותו לטובה, להיטיב עם הכלל, לסייע לכלל, כי זה התכלית והמטרה של כל תפקיד ותפקיד שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם, ולא כמו אומות העולם רחמנא ליצלן, שמנצלים את כל אותו מעמד לרעה, חס וחלילה. וראיתי דבר יפה, רמז לדברים מאוד יפה, בספר ספקות מלכים פרק י' אות למד ב', הוא מבאר מה שכתוב בגמרא ובמציאה בדף קוף י' עמוד ב' ובעוד מקומות, אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם, זה הכוונה היא לרמז על הגמרא שאמרנו, מה שהגמרא בחולין אומרת בדף י' שהקדוש ברוך הוא אמר חושקני בכם, בשעה שאני משפיע עליכם גדולה, אתם מקטינים את עצמכם. אברהם אמר, אנוכי האפר ואפר. משה ואהרון, אנחנו מה? דוד המלך, ואנוכי תולעת ולא איש. ראשי תיבות של שלושת מנהיגי עם ישראל, שביטאו את הקטנות שלהם, איך שהם השפילו את עצמם כביכול כלפי שמיה. אז זה ראשי תיבות אדם. אברהם, משה ודוד. לכן הרמז, אתם קרואים אדם, אין אומות העולם קרואים אדם, לרמז על שלושת הגדולי ישראל, מנהיגי עם ישראל, שהם הקטינו את עצמם, ובזכות זה יש שפע, שהקדוש ברוך הוא משפיע גדולה על עם ישראל. וראיתי רמז נוסף יפה מאוד גם, בספר ארשת שפתנו, לידידנו הרב הגאון הרב אליהו שלזינגר, במאמר למד על הפסוק ואנוכי אפר ואפר, אז הוא הביא דבר יפה בשם ספר תורת חיים, שהוא ביאור, פירוש על רבנו בחיי. הוא כותב דבר יפה, הרמז הוא כמו שאמר כבר, מה שאמרנו קודם, אדם, אתם, זה מרמז על שלושת, אתם קרואים אדם, אדם זה ראשי תיבות על שלושת הגדולי עם ישראל, אברהם, משה ודוד, שהקטינו את עצמם. אבל דבר נוסף, יש פה רמז נוסף שהוא מוסיף, מאוד יפה, שבעצם אתם קרואים אדם. הרי אנחנו מוצאים את של שלושת הגדולים האלה, כל אחד ביטא את הענווה שלו בשפה אחרת. אברהם אמר, אנוכי האפר והאפר. משה אמר, משה ואהרון אמרו, ואנחנו מה? דוד המלך אמר, ואנוכי תולעת ולא איש. ראשי תיבות של שלושת הדרגות של הענווה, זה ראשי תיבות אתם. אפר זה א', תו זה תולעת, מם זה מה, ואנחנו מה? אז לכן הרמז הוא נוסף, אתם קרואים אדם. מי נקרא אדם? מי שעושה את עצמו, מגיע לדרגה של ענווה של אתם, אפר, תולעת, מה, אחד מהדרגות האלה, הזוכים, ובזה יש רמז נפלא, הוא הוסיף, שמה שכתוב בפסוק, ואתם הדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום, אם רוצים להתדבק בשם, אתם צריכים להיות אתם. אחד מדרגות הענווה, או אפר, אפר ואפר, או תולעת ולא איש, או ואנחנו מה, הכל כדי לרמז, כי הקדוש ברוך הוא אין משרה שכינתו על מי שהוא מתגאה. כמו שהגמרא אומרת בסוטה, אדם שיש בו גסות רוח, הקדוש הוא אומר, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. זה דרכו והנהגתו, כדי להידבק בשם, צריך להידבק במידותיו. כך שמנהיג אמיתי, מנהיג שיכול להצליח, זה כאשר יודע להקטין את עצמו, ולנצל את מעמדו לטובת הכלל. כי אין המטרה רק לכבודו, ולרומם את הכבוד שלו, כי זה לא זה התכלית. אבל מנהיג שחס וחלילה מנצל לרעה, כבר כתב עליו הנביא יחזקאל את דבר השם בפרק ל"ד, ויהי דבר השם אליי לאמור, ושם הוא מדבר על הרועים, רועי עם ישראל שהם סרחו בתפקידם, ומעלו בתפקידם, ושם הנביא מנבא עליהם, והוא כותב את הנחלות, הנחלות לא חיזקתם, את החולה לא ריפאתם, ולנשברת לא חבשתם, ואת הנידחת לא השבותם, ואת העובדת לא ביקשתם, ובחוזקה רדיתם אותם ובפרך. לכן, כיוון שלא הנהגתם את צוני, אלא ההפך, הזנחתם את עם ישראל. לכן אומר, כה אמר השם, אלוקים הנני אל הרועים, ודרשתי את צוני מידם, והשבטתי מרעות צון, ולא יראו עוד הרועים אותם. לא יכולים לזכות הלאה להמשך הגדולה כזאת. מנהיגים שלא יודעים לנצל את זה בצורה הנכונה, להבין שהמטרה היא להטיב עם הכלל, לסייע לכלל, ומנצלים את זה לרעה, אז הקדוש הוא משביט אותם, והקימותי עליהם, הקדוש הוא מבטיח, רואה אחד וראה את הן, את עבדי דוד, הוא יראה אותם, והוא יהיה להם לרועה. דוד המלך, שהוא היה רועה נאמן, כמו שהוא ראה את הצון, ככה הוא ראה את עם ישראל במסירות נפש לכלל ישראל. רק אז זוכים להמשך אותה גדולה. אחרת, חס וחלילה, אדם מועל בתפקידו, וממילא מושבטת אותה גדולה ממנו. וכבר כתב הרמב״ם, בהלכות סנהדרין פרק כ"ה, הלכה א', אסור לאדם לנהוג בשררה על הציבור, ובגסות הרוח, אלא בענווה ויראה, וכל פרנס המטיל אימה היתרה על הציבור שלו לשם שמיים נענש, ואינו רואה בן תלמיד חכם, וכולי, והוסיף בפרק בהלכה ב', וכן אסור לנהוג בהן קלות ראש, אף על פי שאינה מארץ, ולא יפסיע על ראשי העם קודש, אף על פי שהן הדיוטות ושפלים, בני אברהם, יצחק ויעקב הם, וצבאות השם שהוציא מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה, צריך להיות סובל תורח, הציבור ומסן כמו משה רבנו, שנאמר יישא האומן, כאשר יישא האומן את היונק, והרי כתוב, עוד יותר כתוב, מביא הרמב״ם, שהרי כתוב ונאמר ויצבם אל בני ישראל, אמרו מפי הקבלה שאמר להם למשה ואהרון, על מנת שיהיו מקללים אתכם, וסוקלים אתכם באבנים. אתם צריכים לדעת שאתם נהיים מנהיגים, על מנת לשאת את הסבל, לקחת את הנטל, באורך רוח וסבלנות. וכך גם חוזר על הדברים, הרמב״ם בהלכות מלכים, פרק ב' הלכה ו', שגם מלך, שכבר ממליכים אותו, ונותנים לו, מגיע לו את כל הכבוד, למרות הכל, אומר הרמב״ם, צריך להיזהר שלא ינהג בגסות לב ישראל יותר מדי. כמו שנאמר, לבלתי רום לבבו מאחר, ויחונן ומרחם לקטנים וגדולים, ויצא ויבוא בחפציהם וטובתם, ויחוס על כבוד קטן שבקטנים, וכשמדבר אל הקהל בלשון רבים מדבר רכות. כל זה הנחיות של הרמב״ם, בדברי הרמב״ם נפסקו בשולחן ערוך וחושן משפט, הלכות דיינים סימן חץ סעיף דלת, שכמה צריך האדם להיזהר, וכן אסור לנהוג בהם, אומר השולחן ערוך, קלות תורש אף על פי שם ימי הארץ, וצריך שיסבול תורך הציבור ומסעם, ומוסיף על זה הכנסת הגדולה בשם הרשל, ולא זו בלבד שלא יתגאה, אלא צריך לקבל עליו, להיות סבלן, שומע חרפתו ולא משיב. כל זה מוריי ורבותיי מלמד אותנו, אדם שזוכה ונהיה מנהיג בעם ישראל, הדרך של התורה, כדי שאדם יזכה לנצל את מעמדו ואת תפקידו, זה כאשר הוא יודע שכל הייעוד שלו, בגדולה שהוא מקבל, זה כדי להיטיב עם הכלל. זה התפקיד שלו. אין לו על מה להתרברב, כי הכל מאיתו יתברך. אבל חס וחלילה, הנהגת אומות העולם, היא ההנהגה השלילית, שהם מנסים לנצל את המעמד, להתגאות ולהתרברב, והכל אך ורק לטובת עצמם. זהו הכישלון, זהו המפלה, שנוחלים לאחר מכן מפלה, ומפח נפש, ונען אנשים גם על כך. כמו שמסופר על רועה צאן אחד, שהיה פעם אחד, כדרכו בקודש, רואה בשדות את הצאן שלו, והוא ידע לחלל, הוא היה מחלל בחליל שלו לצאן. והנה פעם אחת, מלך, שיצא בשביל לצוד, וכאשר הוא הלך, הגיע לאותו אזור שנמצא שם אותו רועה, והוא שומע ממרחק צלילים של חליל מאוד מאוד נעימים. התקרב והתקרב, פשוט הוא היה המום מהיופי, איזה תענוג לשמוע את החליל של הרועה הזה. פנה אל הרועה ואמר לו, אני מאוד מאוד נהנה מהניגונים שלך, אולי אתה מוכן לעזוב את ה... לראות את הצון, תבוא, תעבוד אצלי בארמון ותקבל שכר על זה. העיקר שתחלל לי, כי אני מאוד אהבתי את המנגינות שלך. כמובן שהסכים, מה יכול להיות יותר טוב לבוא אל בית המלך ולהיות בכבוד. ובאמת הוא בא והיה מחלל המלך, והמלך היה מאוד נהנה מהנגינות שלו. וכמובן שמדי פעם, בתור שכבר התקרב אל המלך, אז היה משוחח איתו ומדבר איתו. המלך הופתע שלא רק לחלל הוא יודע, אלא גם יש לו חוכמת חיים. הוא מדבר איתו דברים מעניינים, איזה שכל שיש לו, איזה פיקח, כל מיני עצות, כל מיני רעיונות. ראה המלך כך שהוא לא סתם חללן, איזה רועה שמחלל וזהו זה, אלא הוא פיקח, חבל עליו לנצל את הכישורים שלו, מינה אותו לאיזה תפקיד, והוא פשוט עשה, מילא את תפקידו בהצלחה מרובה, וכך המלך הלך וקידם אותו, עד שהפך אותו לשר האוצר שלו. כי הוא היה אדם נאמן, ענב, וכך היה דרכו, ותמיד היה משרת את המלך בנאמנות. הוא היה מאוד אהוב אצל המלך. אולם, הדבר הזה היה לצינים בעיני כל השרים, והיות והוא יהודי, ופתאום להיות רועה צאן נהיה לו שר האוצר, והמלך כל דבר מתייעץ איתו, היה להם תמיד חיפוש איך למצוא איזה עילה כדי להסניא אותו על המלך. החליטו בסופו של דבר לנסות לשדל את המלך, שידע שהוא סתם נותן בו אימון, כי הבן אדם הזה הוא גנב, והוא הרי יש לו עושר גדול נהיה לו, וכל העושר הזה זה רק מעט המלך, וכנראה הוא גנב הרבה מהאוצר, ולכן הם יעצים לו עצה שהוא יבוא ביום אחד שהוא בא לשרת אותו, יגיד לו בהפתעה, אנחנו הולכים לעשות ביקור בבית שלך. ואז אנחנו נראה את כל הבית ונבדוק, ושם נגלה את המתמונות מה הוא לקח מהמלך. טוב, המלך השתכנע והחליט לעשות את הדבר, ובאמת ביום בהיר, כאשר אותו שר האוצר מגיע אל המלך, אומר לו המלך, עכשיו החלטתי שאנחנו חייבים לעשות ביקור בבית שלך. הפתעה, הבית מוכן, לא מוכן, מתאים למלך, לא מתאים, אנחנו לא משנה לנו. בסדר, לא התנגד. בואו, בכבוד. הלכו אל ביתו, כמובן בליווי השרים, וכל אלה שמחפשים את רעתו של שר האוצר היהודי, ואז מגיעים אל הבית, המלך נכנס לביתו, הוא רואה בית. מתחילים לכנס, רואים שהבית מאוד פשוט, הבית לא מרוהד באיזה דברים נוצצים או מוציאים את העיניים, ועוברים מחדר לחדר, ורואים שהכל ממש פשוט. וככה עברו כמעט את כל חדרי הבית, עד שהגיעו לאיזה חדר בקצה הבית. שם הדלת נעולה. המלך מבקש לפתוח את הדלת. אותו שר האוצר התחנן למלך. אמר לו, כל הבית הראיתי לך. כל החדרים פתחתי לפניך. רק את החדר הזה אני מבקש שהמלך יוותר לי לא לפתוח. בדיוק הפוך. אם כבר אתה מסתיר משהו, כנראה שפה הבעיה. אולי פה נמצא כל האוצר. והשרים כמובן אמרו למלך, נו בדיוק זה הבעיה. המלך אמר לו, אין ברירה, אתה חייב לפתוח את זה. אין מושג כזה לו. לא היה לו ברירה, פתח את החדר הזה. ואז הוא רואה שהחדר ריק, ורק תולה על הקיר חליל ומקל, והלבוש שלו שהיה לובש כשהיה רואה את הצום. אומר לו המלך, למה לא רצית לפתוח לי כזה חדר ריק? מה עשית מזה עניין? חוץ מזה, מה זה פה? השק הזה והמקל והחליל, מה זה? אומר לו, אדוני המלך, מהרגע שקראת לי לשרת אותך בארמון שלך, אני קיבלתי על עצמי קבלה. היות ואני יודע שאני עלול מתוך שאני בבית המלך לשכוח את העבר שלי ולהתגאות, ואני לא אתייחס לבני אדם בצורה מכובדת. לכן קיבלתי על עצמי שיום יום אני נכנס לחדר הזה לזמן מסוים, לובש את לבוש הרועה ואת המקל, ומחלל בחליל שאני לא אשכח את עברי, כדי שאני ידע שמאיכן באתי, ובזה אני מצליח לעמוד במצב שאפילו שאתה מגדל אותי ומרומם אותי, אני עדיין יודע את הערך האמיתי שלי ומתייחס לכל אדם בכבוד. המלך שמע את הדברים, חיבק אותו ונשק אותו וגידל אותו 10 מונים והעניש את כל שונאיו ומעליליו. זו הדרך להצלחה, מוריי ורבותיי. זה מה שהפרשה מלמדת אותנו. הפרשה מלמדת אותנו, מוריי ורבותיי, מהו הסוד להצליח בתפקיד שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. לכל אדם יש תפקיד. בכל דרגה יש תפקיד. יש תפקידים גדולים יותר, יש תפקידים פחותים, אבל כבר הגמרא הגדירה לנו, אפילו ריש גרגותא, להיות ממונה על שאיבת מים מן הבור, גם זה תפקיד ציבורי שיבוא אליך בתור אנשים שתשאב להם את המים. לכאורה זה תפקיד בזוי, אבל יש איזה צורך מסוים שצריכים אליך. זה גם תפקיד שרק מן השמיים מכריזים. ולכל אדם הקדוש ברוך הוא נותן לו את התפקיד הציבורי שלו, באיזה מסגרת שתהיה. אחד במסגרת בני הבית, אחד במסגרת העבודה שלו, אחד במסגרת העסקים שלו, אחד במעמד שלו הציבורי, וכל אחד ואחד יש לו איזה תפקיד שנזקקים אליו. והחוכמה היא איך אדם מנהל את התפקיד הזה. כשאדם מפנים ומבין שכל תפקיד שאדם מקבל, זה לא סתם הוא קיבל את התפקיד הזה, אלא זה התיקון שלו לפי שורשי נשמתו, כיוון שהוא זקוק להיות עסוק עם יותר אנשים, להיטיב עמם, וזה הוא מתקן את מה שהוא פגם. אז לזאת צריך לדעת שכל תכלית התפקיד שלו, לנהוג בענווה כלפי כל אחד, לדבר בגובה העיניים בשפת העם, ולא רק זה, אלא לחפש מה אני יכול לעזור, מה אני יכול להיטיב. אז הוא ידע שהוא ממלא את תפקידו, ובזכות זה, ההצלחה תאיר לו פנים. אבל אם חס וחלילה אדם מנצל את המעמד שלו לרעה, להתרברב, להתגאות, להציג, לצייר חס וחלילה. סופו אחריתו מרה, כמו שקרה לבלעם וכל מנהיגי אומות העולם. לכן חובתנו ללמוד מפרשתנו שהדרך היא שכל אחד ואחד ידע לנצל את התפקיד שהוא זכה. שבוע שעבר דיברנו על הזכות להיות איש ציבור. והשבוע אנחנו מסבירים, כשכבר אתה איש ציבור, ולא משנה באיזה מעמד, לדעת לנהוג בצורה הנכונה, ואז ורק אח ויראה ברכה במעשה אדם, ויהיה לו הצלחה, ויזכה על ידי זה, שאותה גדולה תמשיך הלאה גם לזרוע אחריו. יעזור השם שנזכה כולנו למלות את תפקידנו ותכליתנו בעולם, לעשות רצון השם יתברך, ונרבה אהבה ואחווה, שלום ורעות, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים. ושוב אני אומר, מוריי ורבותיי, הכרך הראשון בסדרה של השיעורים שנמסרים כאן, ברוך השם יצא לאור, ואפשר להשיג אותו בלשכה אצלנו באלעד, ואפשר גם בכל רשתות יפה נוף שהם מפיצים את הספר, והשם יעזור שנזכה הלאה להוציא את הכרך השני, וכל מי ששומע ישתדל לשכנע עוד אחרים לשמוע, ועל ידי זה נזכה תמיד לזכות את הרבים, ובזכות זה נזכה שיחיש את גאולתנו במהרה בימינו, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 050-6318. מכיוון שהגאון הרב מלכה עורך כרך שני על חמישה חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו להוצאתו לאור, בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-050-6318.